ביצה, דף למד ה', מתחילים בעזרת השם, דף למד ד' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים אמר מר זוטרה. מסופר במדרש ילקוט שמעוני, ספר דברים פרשת כי תבוא. רבי יהודה ברבי אלי ראה פעם דבר פילי פלאים, הוא רואה את רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הוא רואה את רבי יוסי בר יהודה, איך שהם מטפסים על הגג של הבית. מטפסים על הגג. מה יש לחכמים חשובים לטפס על הגג? מסתכל יותר טוב, הוא רואה איך שהם מעלים אל הגג פירות. אל הגג, מה יש לשים פירות על הגג? כל הפירות הם מעלים על הגג, ואז הם מכניסים את הפירות מהגג לתוך הבית. למה אתם עושים דבר כזה? אין לכם כניסה רגילה שאפשר להכניס את הפירות לבית דרך הכניסה הרגילה? מה, צריכים להעלות את הפירות אל הגג ומשם להכניס את הפירות לתוך הבית? אלא למה הם עשו את זה? הם חיפשו איך לחסוך שהם לא יצטרכו להפריש תרומות ומעשרות. הרי פירות, כדי שהם יתחייבו בתרומות ומעשרות, הם צריכים לעבור שני שלבים. שלב ראשון, שישלימו את המלאכה שלהם. הרי למשל תבואה, איך היא גדלה בשדה? עם השיבולים, עם הקליפות. אז כדי שהיא תהיה חייבת בתרומות ומעשרות, צריך קודם כל להוריד את התבואה, את המוץ, את הקליפות. שיהיו גרגירים בודדים, לעשות מהם ערימה ולהחליק את פני הערימה, גמר מלאכה. זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ה, שכדי שהפירות יתחייבו בתרומות ומעשרות מהתורה, צריכים להכניס אותם לחצר או לבית דרך הפתח. רבי ורבי יוסי בר יהודה רצו לחסוך שלא יתחייבו בתרומות ומעשרות, הכניסו את הפירות דרך הגג. אפשר לבאר מה באמת הסיבה, למה הם רוצים לחסוך, לא לתת תרומות ומעשרות. אולי הם חששו שאם הם יהיו מחויבים מהתורה בתרומות ומעשרות, אולי הם לא ייתנו תרומות ומעשרות ממש כמו פרטי ההלכה, ואז אולי חלילה יבואו לידי תקלה. רצו שהפירות מלכתחילה לא יהיו מחויבים בתרומות ומעשרות, אולי זאת הייתה הסיבה שלהם, כל מעשיהם בוודאי היה לשם שמיים. אבל רבי יהודה ורבי אלי רואה דבר כזה, והוא אומר, כמה הדור הזה שונה מהדורות הקודמים. אתם יודעים על רבי עקיבא, איזה דברים הוא היה עושה כדי להיות מחויב בתרומות ומעשרות? איך הוא חיפש להרבות בתרומות ומעשרות? הייתה לו פרוטה אחת, היה יכול לקנות עם זה, עם כל הפרוטה הזאת, מין אחד, ולהפריש על המין הזה תרומות ומעשרות. אבל הוא לא רצה. למה? כי תרומות ומעשרות אתה צריך להפריש כמות מסוימת. כמות תרומות הכי הרבה שאתה יכול להפריש זה על כל 40, אתה יכול להפריש אחד, אתה לא יכול להפריש יותר. מעשרות, אתה צריך להפריש עשירית. אבל הוא רצה להרבות בתרומות ומעשרות רבי עקיבא. אתה יודע מה הוא עשה? הוא היה לוקח בפרוטה אחת שישה מינים שונים, כדי להפריש על כל אחד מהם בפני עצמו תרומות ומעשרות. ואתם, בדורות האחרונים, מחפשים איך לחסוך ולא להצטרך להפריש תרומות ומעשרות? פגש אותם איזה יהודי זקן, חכם, אמר להם, לרבי, לרבי יוסי בר יהודה, אתם מוכנים אולי להביא לי כמה מהפירות? אני רוצה כמה פירות. אמרו לו, בוודאי, בשמחה, נתנו לו. אמר להם, אם בשבילי אתם מוכנים לתת, למה אתם מחפשים לחסוך ואתם לא רוצים לתת בשביל הקדוש ברוך הוא תרומות ומעשרות? למה אתם לא מכניסים את הפירות דרך הפתח? אתם חוששים שהם יתחייבו בתרומות ומעשרות? אדרבה, תפרישו תרומות ומעשרות. אבל הם רצו שהפירות לא יהיו מחויבים בתרומות ומעשרות. לכן הם הכניסו את הפירות דרך הגג. אבל האמת היא שזה לא תמיד מועיל. לא תמיד זה מועיל לפתור מתרומות ומעשרות כשאתה מכניס את הפירות דרך הגג. זה מועיל רק אם אתה אוכל מהפירות האלה אכילת ארעי. אכילה לא חשובה, לא קבועה. אבל אם אתה אוכל אכילת קבע, אכילה קבועה, חכמים תקנו שהפירות האלה כן יהיו חייבים בתרומות ומעשרות, אפילו שזה לא נכנס לבית דרך הפתח או, דרך, או לחצר דרך הפתח. עוד דבר, המשנה מחדשת, שגם אם אתה אוכל אכילת ארעי את הפירות, אבל אם אתה מכין את הפירות האלה לכבוד שבת קודש, הפסוק אומר בישעיהו הנביא, פרק נ"ח, וקראת לשבת עונג. כל מאכל שאוכלים בשבת, גם אם זה אכילת ארעי, מכיוון ששבת יש לנו מצווה לענג את השבת, כל מאכל שמיועד לשבת נקרא אכילת קבע. לכן הפירות שמייחדים אותם לכבוד שבת קודש, מחויבים מדרבנם בתרומות ומעשרות. בא רבה ושאל את רב נחמן שאלה, האם אכילה של שבת, האם האכלים שזימנו אותם לכבוד שבת, זה שהם מחויבים בתרומות ומעשרות, על אף שהפירות האלה לא נכנסו דרך הפתח, האם הם יהיו חייבים בתרומות ומעשרות גם אם לא היה את השלב הראשון? אפילו לא היה גמר מלאכה? יש לי פירות שעדיין לא השלימו את המלאכה שלהם. הם עדיין לא נגמרה מלאכתם, שלכן הם לא מחויבים בתרומות ומעשרות. האם אם אני מזמן אותם לכבוד שבת, הפירות האלה יהיו חייבים בתרומות ומעשרות? או שרק כשהפירות עברו את השלב הראשון, שהיה גמר מלאכה, רק אם לא עברו את השלב השני, שהם לא נכנסו לבית דרך הפתח, רק אז זה שזה מוכן לכבוד שבת, מחייב את זה בתרומות ומעשרות. אמר לו רב נחמן, לימוד ארוך הוא בידינו, מסורת שקיבלתי מרבותיי, שבת, זה שאתה מכין את הפירות האלה לכבוד שבת, לענג את השבת, השבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. זאת אומרת, גם פירות שלא עברו אפילו את השלב הראשון כדי להתחייב בתרומת ומעשרות, אפילו לא היה גמר מלאכה, בטח שהם לא נכנסו דרך הפתח של הבית או של החצר, בכל זאת, אם הזמנת אותם לכבוד שבת, הם מחויבים בתרומות ומעשרות. ככה אמר רב נחמן. בהמשך אנחנו רואה דעתו של רבי יוחנן שחולק על רב נחמן. לרב נחמן היה בן חכם, תלמיד חכם גדול, קראו לו מר זוטרה. ומר זוטרה בא להביא הוכחה לרב נחמן מהמשנה שלנו כאן במסכת ביצה. אמר מר זוטרה בריידר רב נחמן, כמו איך שאבי מורי ועטרת ראשי רב נחמן הביא הלכה למעשה, שפירות שהזמינו אותם בשביל עונג שבת מתחייבים בתרומות ומעשרות גם אם לא היה גמר מלאכה וגם אם לא הכניסו אותם לבית דרך הפתח, חייבים בתרומות ומעשרות, אף ענן נמי תנינה, יש לי ראיה מהמשנה שלנו שבאמת הפירות האלה מתחייבים בתרומות ומעשרות. במשנה שלנו מצאנו ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים על אדם שיש לו למשל תאנים או ענבים שהוא שם אותם לייבוש כדי להפוך את התאנים לקציות, תאנים מיובשות, ואת הענבים לצימוקים. הפירות האלה התחילו להתייבש. באים אליו השבת אורחים שמאוד אוהבים קציות, מאוד אוהבים צימוקים. גם אם הקציות לא לגמרי מיובשים, עדיין, הם אוהבים את זה. מה הוא עושה? הולך למקום ששם הוא מייבש את התאנים ואת הענבים, והוא רוצה שהתאנים והענבים האלה יהיו מוכנים לשבת. כי הרי תאנים וענבים שמניחים אותם לייבוש, הם בדרך כלל מוקצים בשבת. כי הרי לא מייחדים אותם לאכילה, מייחדים אותם לייבוש. אבל כאן הוא רוצה להזמין אותם ולהכין אותם, שיהיה מותר לקחת מהם בשבת. אז בערב שבת הוא הולך למוקצה שם איפשהו מייבש את התאנים והענבים, והוא רוצה להזמין ולהכין את הפירות שיהיה מותר לו לקחת מהם בשבת. איך מזמינים את הפירות? יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים. רבי אליעזר אומר, מספיק שהוא אומר, אני מהפירות שנמצאים כאן רוצה מחר לקחת בשביל לאכול בשבת, כבר מחר משהו ייקח, מתברר שאותם את הפירות האלה הוא זימן והכין. לעומת זאת, חכמים אומרים, מה פתאום? גם אתה צריך לעשות סימן ולסמן את הפירות שאתה מכין עכשיו, וגם אתה צריך להכין בצורה מפורטת את אותם הפירות המפורטות והמיוחדות שאותם אתה רוצה לקחת מחר. מה שאתה לא מפרט ומסמן, לא תוכל מחר לקחת. לא מספיק שבאופן כללי אתה מזמין את הפירות האלה למחר, אתה צריך לפרט איזה מהפירות אתה רוצה לקחת למחר. אבל יש דבר שגם רבי אליעזר וגם חכמים מסכימים, שהפירות האלה לא יצטרכו מחר להפריש עליהם תרומות ומעשרות. מה הסיבה? מה הסיבה? מכיוון שמדובר כאן בשנת שביעית, שנת שמיטה, שכל הפירות הם הפקר ולכן הם פטורים מתרומות ומעשרות. וככה כמו שהמשנה אומרת, ערב שבת בשנת שביעית. זאת אומרת, שאם זה היה שנה אחרת, זה לא הייתה שנת שביעית, שנה ראשונה, אחרי שנת שביעית יש הרי שש שנים עד השביעית הבאה. זה נקרא שבוע של שנים. אם זה היה שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית לשנת שמיטה, בין שמיטה לשמיטה, אז תהיה כאן בעיה. תהיה כאן בעיה מכיוון שצריך גם להפריש תרומות ומעשרות על הפירות האלה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. תאנים, ענבים שעומדים לייבוש, עדיין לא התייבשו. אין להם גמר מלאכה. לא היה גמר מלאכה שלהם. למה צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות? הרי אמרנו שכדי שפירות יתחייבו בתרומות ומעשרות, הם צריכים לעבור שני שלבים, גמר מלאכה והכנסה לבית דרך הפתח. מה התשובה? כי את התאנים והענבים האלה, האדם הזמין לכבוד עונג שבת. זאת אומרת, ששבת קובעת גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו, כי התאנים האלה עדיין לא נגמרה מלאכתם, הם עדיין לא יבשים לגמרי. זה הראיה שמרזוטה מביא לדבריו של אביו רב נחמן. ועוד אמר רבי אליעזר, הלכה נוספת שרבי אליעזר מקל בדיני מוקצה, בנוסף למה שהוא הקל לאל, לעניין שאפשר לקחת קנים ולעשות מזה כיסמים בשבת, ביום טוב. אומר עוד הלכה לעניין מוקצה. עומד אדם על המוקצה. אדם יכול לעמוד על המקום שהוא הכין, לייבש את התאנים והענבים שלו, שזה נקרא מוקצה. ומדובר פה שהוא עושה את זה בערב שבת, באיזה שנה? בשנת שביעית, והוא מזמין את הפירות לשבת, והוא אומר, מכאן אני אוכל למחר. ואז יהיה מותר לו לקחת מהפירות האלה בשבת. אפילו שהוא לא יפריש עליהם תרומות ומעשרות. למה? כי זה בשנת שביעית. תאמה, למה מותר לו להכין מחר, לאכול מחר את הפירות גם אם הוא לא יפריש תרומות ומעשרות? דשנת שביעית השנה הזאת, דלאו בר איסורי הוא, הפירות הן פטורות ממעשר. בשאר שני שבוע, אבל אם זה לא שנת שביעית אלא שנים אחרות, אחי נמי דאסור, תדייק בדברי המשנה, שהפירות יהיו אסורות בשבת, כי צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות. כי אם לא היו צריכים להפריש עליהם תרומות ומעשרות, והם היו מותרים בלי תרומות ומעשרות, כי עדיין לא נגמרה מלאכתם, למה אתה מדגיש שמדברים פה בשנת שביעית? תגיד, כל ערב שבת, עומד אדם על המוקצה בערב שבת ואומר, מכאן אני אוכל למחר, למה צריך להגיד שמדבר פה בשנת שביעית? תדייק, מפה שאם זה לא שנת שביעית, אתה לא יכול לזמן את הפירות האלה. למה? כי הם מחויבים בתרומות ומעשרות. נשאלת השאלה, למה? הרי אלה הם פירות שלא נגמרה מלאכתם. הן קציות לא מיובשות עדיין לגמרי, כי אם הן מיובשות לגמרי, לא היה צריך להכין אותן, הם כבר מוכנים ועומדים. אם יש לך תאנים שהעמדת אותם לייבוש, והם כבר התייבשו לגמרי, אז הם מוכנים בשבת גם בלי שאתה תכין אותם. מותר לך לקחת מהם בשבת. אם אתה בא לקחת מהם בשבת, אם אתה בשביל לקחת מהם בשבת, אתה צריך להכין אותם, זה אומר שהם עדיין לא מיובשים לגמרי, אלא הם קצת מיובשים, קצת לא מיובשים. חלק אוכלים את זה במצב כזה, חלק לא אוכלים את זה במצב כזה. אז נשאלת השאלה, מה הייתה מה? אם לא היה גמר המלאכה, למה באמת הם יהיו מוכבים בתרומות ומעשרות? לאו משום דשבת קבעה, וכי הסיבה היא לא בגלל שהשבת קובעת, מכיוון שאכילה של שבת, יש מצווה לענג את השבת, אז אם כן, האכילה של שבת נחשבת אכילה חשובה, שנחשבת אכילת קבע, וגם פירות שלא נגמרה מלאכתם, מתחייבים בתרומות ומעשרות, כמו שאמר אבי מורי רב נחמן. האמת היא שהראיה הזאת אפשר גם להביא מדעת רבנן, לא רק מדעתו של רבי אליעזר, באמת בדף למדי, הגמרת אבי, באמת ראיה גם, הגמרת תנסה להוכיח גם כן מדעתם של רבנן. שגם רבנן בעצם ברעיון הזה מסכימים שאת ההזמנה שאתה יכול להזמין את הפירות, כדי שיהיה מותר לאכול מהם בשבת, אתה יכול לעשות רק בשנת שביעית. למה? כי אם זה לא היה שנת שביעית, אתה תצטרך להפריש גם תרומות ומעשרות. נשאלת השאלה למה? הרי הפירות האלה לא לגמרי מוכנים, לא גמר המלאכה שלהם. אלא מה אתה רואה מפה? שגם אם לא נגמרה מלאכת הפירות, מכיוון שאתה מזמין את זה לכבוד שבת, שבת קובעת לתרומות ומעשרות. הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, ובהמשך הגמרא תדחה את ההוכחה הזאת גם כשנוכיח את זה לדעת רבנן, כי הסיבה למה הפירות מתחייבים בתרומות ומעשרות אפילו שעדיין לא נגמרה מלאכתם, זה לא בגלל שהפירות האלה מוכנים לכבוד אכילת שבת, אלא שאני הטעם כיוון דאמר מכאן אני אוכל למחר. מכיוון שהוא אמר שהוא הולך לאכול מהפירות האלה בשבת, אז עצם זה שבדיבור שלו, כשהוא אומר מכאן אני הולך לאכול מחר, הוא החשיב את הפירות האלה לשם אכילה, קבלי אילווי, הוא הפך את האכילה לאכילת קבע. וכשבאדם אוכל אכילת קבע גם מפירות שלא נגמרה מלאכתם, ומדרבנן נהיה חייב בתרומות ומעשרות. אבל אם הוא רק היה מכין את הפירות האלה לשבת בלי לומר לשון של אכילה, זה שזה מיועד לעונג שבת, לא חייב להיות שהפירות האלה נקבעים ונחשבים אכילת קבע כדי שיהיו חייבים תרומות ומעשרות אפילו שלא נגמרה מלאכתם. אז אם כן, אין מכאן הוכחה לדבריו של רב נחמן. שואלת הגמרא, אי הכי, אם הטעם למה פירות מתחייבות בתרומות ומעשרות זה בגלל שהוא קבע לשון אכילה על הפירות האלה ולכן זה נהיה אכילת קבע, מהי עירי השבת? למה המשנה צריכה דווקא לדבר על ערב שבת? אפילו בכל נמי, גם בימות החול, אדם נכנס למוקצה, מקום ששם הוא מייבש את הפירות, פירות לא לגמרי מיובשים, והוא אומר מכאן אני הולך לאכול, היום, מחר, מוכרותיים, בימות החול, עצם זה שהוא קובע לשון אכילה על הפירות האלה, מתחייבים בתרומות ומעשרות, למה צריך לדבר דווקא על שבת? אם אתה אומר שהסיבה שהפירות מתחייבים בתרומות ומעשרות, כי הוא קבע אותם לשם עונג שבת, אני מבין למה זה מובא דווקא על שבת, אבל אם הסיבה היא בגלל שהוא קבע לשון אכילה, והוא קבע אכילה על הפירות האלה, אז אם כן זה לא בדווקא העניין של שבת, למה זה מובא בכלל בסדר מועד, למה זה לא מובא בסדר זרעים, לגבי הלכות של תרומות ומעשרות? מתרצת הגמרא, הקא משמע לן, שהתנא הביא את ההלכות האלה, דווקא לעניין שבת, הוא בא פה לחדש חידוש נוסף. יש כאן עניין של מוקצה גם כן. אז מה תשאל? בסדר, היה אפשר להביא דיני מוקצה אחרים, לא דווקא פירות של מחויבים בתרומות ומעשרות, כמו שראינו בדף י' שמדברים על זה שבאדם, איך באדם מזמן גוזלות. איך הוא מזמן גוזלות? הרי גוזלות בדרך כלל למוקצים, אבל אם הוא רוצה ביום טוב שיהיה לו אפשרות לקחת מהגוזלים, לאכול מהם לכבוד סעודת יום טוב, אז הוא מכין אותם. אז אם כל הנושא פה זה עניין איך מכינים את המאכל שהוא לא יהיה מוקצה, למה אתה צריך לדבר על פירות? תדבר על גוזלות. אלא יש כאן חידוש גדול. הקא משמע לן, דתבל מוכן הוא אצל שבת. גם פירות שחייבים בתרומות ומעשרות, מה שנקרא תבל. תבל זה פירות שמחויבים בתרומות ומעשרות שעוד לא הפרישו עליהם. הם לא נחשבים מוקצה בשבת. הם לא נחשבים מוקצה ביום טוב. מה המשמעות? הרי בכל מקרה אסור לי לאכול מהפירות האלה בשבת או ביום טוב, כי הרי לא הפרשתי עליהם תרומות ומעשרות, ובשבת ויום טוב אסור להפריש תרומות ומעשרות. אז כל האיסור הוא מדרבנן. אבל בכל אופן אני לא יכול לאכול מהפירות האלה, אז מה המשמעות אם זה כן טבל, אם זה כן מוקצה או שזה לא מוקצה? שאם עבר על האיסור שאסרו חכמים להפריש תרומות ומעשרות בשבת או ביום טוב, ותקנו, הוא הפריש תרומות ומעשרות, בדיעבד הפרי מתוקן, הוא יכול לאכול מהפירות האלה, הוא יכול לאכול מהפירות האלה, הם לא נחשבים מוקצים. ולכן המשנה כאן מדברת, קודם כל היא לא מדברת על גוזלות, אלא היא מדברת על פירות, כדי ללמד אותנו שהפירות האלה, אמנם עשו להפריש מהם תרומות ומעשרות, אבל אם הוא הלך והפריש, אם עבר והפריש, הפירות האלה יהיו מתוקנים. זה דבר ראשון. ודבר נוסף, הסיבה שזה לא כתוב כאן בסדר זרעים, אלא זה כתוב בסדר מועד לגבי הלכות שבת, כי אנחנו מדברים פה על ענייני מוקצה, ללמד אותנו שפירות טבל לא נחשבים מוקצה ביום טוב. נשאלת השאלה, אם באמת המשנה מחדשת שגם פירות טבל שלא הפרישו עליהם תרומות ומעשרות, הם לא נחשבים מוקצה, זה באמת חידוש מצוין, ובאמת מתאים לכתוב את זה פה במסכת שלנו, מסכת ביצה. אבל איפה מצאת כזאת הלכה במשנה שלנו? המשנה מדברת על מוקצה, האם טבל הוא מוקצה או לא מוקצה? המשנה לא מדברת בכלל על פירות של טבל, היא מדברת בשנת שביעית. שנת שביעית לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אז הפירות הם לא יהיו טבל. מבאר רש"י, איזה מין עומק, איזה דיוק, איזה גאונות. איך אפשר לדייק מהמשנה שלנו שפירות טבל הם לא מוקצה? המשנה אומרת, עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשנת שביעית ואומר, מכאן אני אוכל למחר. זה המשנה. ואז הוא יכול לאכול מהפירות האלה. מי אמר שטבל לא נחשב מוקצה ביום טוב? כותב רש"י, תדייק מפה, שים לב שהמשנה מדברת בלשון הכי לכתחילה שבעולם. אתה עומד על המוקצה ואומר, את הפירות האלה אני הולך לאכול מחר. אתה יכול לכתחילה לעשות את זה. אני מדייק מפה, בגלל שזה שנת שביעית, לכן אפשר לעמוד ולומר הפירות האלה אני הולך לאכול למחר. אבל אם זה לא היה שנת שביעית, הרי צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז אתה לא יכול לעמוד ולומר מכאן אני אוכל למחר, כי אתה צריך גם להפריש תרומות ומעשרות. לכן לכתחילה אתה לא יכול לעשות את זה. אבל בדיעבד, אם אתה תעשה את זה, יהיה על מה לדבר. בשנת שביעית, אתה יכול לכתחילה לומר מכאן אני אוכל למחר. ואז אתה פתרת פה את העניין של מוקצה, ותרומות ומעשרות לא צריך להפריש, הכל בסדר. בשאר שנים שיש כן תרומות ומעשרות, לכתחילה אל תאמר משפט כזה, מכאן אני אוכל למחר, כי זה לא כל כך יועיל, כי הרי מחר תצטרך להפריש תרומות ומעשרות. אז לכתחילה אל תאמר, בשנת שביעית אתה יכול לכתחילה לומר. אבל בדיעבד, אם אתה תאמר את זה בשאר שנים, אתה תעמוד על המוקצה ותאמר, מכאן אני אוכל למחר, בדיעבד אם אמרת את זה, יהיה על מה לדבר מחר, כי אם אתה תפריש תרומות ומעשרות, בדיעבד זה יהיה מתוקן וזה לא יהיה מוקצה. ככה מדויק בדברי המשנה. כי אם המשנה הייתה רוצה לומר לנו, זאת אומרת, אם באמת זה היה נכון, נאמר את זה ככה, אם באמת פירות טבל הם מוקצה, וגם אחרי שתפריש עליהם תרומות ומעשרות זה לא יעזור, כי בכניסת יום טוב זה היה מוקצה, זה יישאר מוקצה לכל היום טוב. אתה יודע איך המשנה הייתה צריכה לכתוב? שתי אפשרויות, אומר רש"י. אפשרות ראשונה, העומד על המוקצה ערב שבת בשנת שביעית. בדיעבד, אם אדם עמד על המוקצה ואמר בערב שבת שנת שביעית, והוא אומר מכאן אני אוכל למחר, אז קודם כל אתה משתמש פה בלשון של דיעבד, אם בן אדם עמד ואמר את המשפט הזה, הרי זה מן המוכן. היית צריך להוסיף את זה גם כן. אז זה כבר לא נחשב מוקצה יותר. ולא תצטרך להפריש על זה גם תרומות ומעשרות, כי זה שנת שביעית, זה עוד עניין. תדייק מפה, אבל אם זה לא שנת שביעית, אלא זה שנה שכן חייבים בת בתרומות ומעשרות, זה לא יהיה מן המוכן, אלא זה יהיה מוקצה, כי לא הפרשת תרומות ומעשרות, זה טבל, גם אם תפריש בשבת, גם אם תפריש ביום טוב, זה יישאר מוקצה. כך היה צריך לכתוב, אם היו רוצים ללמד אותנו שטבל הוא מוקצה, אם לא הפרישו מן תרומות ומעשרות לפני שבת או לפני יום טוב. וגם אם תפריש בשבת ויום טוב, זה יישאר מוקצה. או אפשרות אחרת, אומר רש"י, אתה יכול לומר לשון לכתחילה. עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית ואומר, מכאן אני אוכל למחר. אבל תוסיף עוד ארבע מילים, הרי זה מן המוכן. זה נחשב מוכן ומזומן וזה לא מוקצה. כי אתה לא צריך להפריש תרומות ומעשרות, תדייק מכאן, אבל אם זה שנה שכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, זה לא יהיה מן המוכן, זה יהיה מוקצה. מזה שכתוב כאן לשון לכתחילה, שאפשר לעשות מעשה כזה בשנת שביעית. וגם לא מוזכר כאן, שבגלל שזה שנת שביעית, ואתה אומר שאתה הולך לקחת מהפירות האלה למחר, לשבת או ליום טוב, לכן הרי זה מן המוכן. מזה שלא הוסיפו את המילים, הרי זה מן המוכן, אתה למד מכאן, שגם אם זה לא שנת שביעית, זה נחשב מוכן, אפילו אם זה יהיה טבל, זה לא יהיה מוקצה בגלל שזה טבל. אז אם כן, אפשר באמת לבאר שזה החידוש, שלכן המשנה שלנו נשנתה כאן במסכת ביצה ללמד אותנו, שפירות טבל, שהיו טבל בכניסת שבת או בכניסת יום טוב, הם לא מוקצים. אמנם אסור להפריש תרומות ומעשרות, אבל כל האיסור הוא רק מלרבנן, מהתורה מותר להפריש תרומות ומעשרות על טבל ביום טוב, בשבת. לכן זה לא נחשב מוקצה. ואם עבר ותקנו, מתוקן. בכל אופן, כדי שפירות יהיו חייבים בתרומות ומעשרות, הם צריכים לעבור שני שלבים. שלב ראשון, שישלימו את המלאכה שלהם. אם זה תבועה, שהגרגירים יהיו בערימה, אחרי שהחליקו את הערימה. והשלב השני, שהכניסו אותם אל הבית דרך הפתח. ואז הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. בא רב נחמן וחידש חידוש. שבת קובעת למעשר. גם פירות שלא נגמרה מלאכתם. לא השלימו את המלאכה שלהם. אם הכינו אותם לעונג שבת, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. בא בנו של רב נחמן, מר זוטרה, והביא הוכחה מהמשנה. שם יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים, איך כשיש לאדם פירות שהוא שטח לייבוש, תאנים, ענבים, והם כמעט לגמרי יבשים, יש אנשים שכבר אוכלים את תאנים או ענבים במצב כזה, ויש כאלה שממתינים עד הייבוש הסופי, הפירות האלה הם מוקצים בשבת ויום טוב. אבל אם אדם הכין אותם לפני שבת, יהיה מותר לאכול מהם בשבת. איך מכינים אותם? יש ויכוח. רבי אליעזר אומר, מספיק שהאדם באופן כללי אומר מהפירות האלה אני לוקח למחר, מה שהוא ייקח מחר יתברר שאותו הוא הכין. לעומת זאת חכמים אומרים, הוא צריך לעשות סימן ולקבוע בדיוק איזה פירות הוא לוקח למחר ורק ככה הם יהיו מוכנים שהם מותר לאכול אותם מחר בשבת. המשנה אומרת שמדברים פה דווקא בשנת שביעית, שבשנת שביעית לא מפרישים תרומות ומעשרות. מה תדייק? שאם זה שנה אחרת שכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, אי אפשר לעמוד ולומר את הפירות האלה אני לוקח למחר. למה? כי הוא צריך גם להפריש תרומות ומעשרות. למה? הרי לא נגמר המלאכה של הפירות, הם עדיין עומדים לייבוש, הם לא התייבשו לגמרי. בא מר זוטרה וניסה להוכיח שהסיבה שמתחייבים בתרומות ומעשרות זה מכיוון שהוא מייעד אותם לכבוד שבת, אתה רואה ששבת קובעת למעשר גם בפירות שעדיין לא יבשים לגמרי, שלא היה בהם גמר מלאכה. דחתה הגמרא, מה פתאום? הסיבה שהפירות האלה מתחייבים בתרומות ומעשרות כי הוא קובע לשון אכילה על הפירות האלה. קובע עליהם לשון אכילה. עצם זה שהוא אומר, מכאן אני אוכל למחר, לא קשור שבת או לא שבת. זה לבד מחייב אותם בתרומות ומעשרות. אז אם כן, הראיה של מר זוטרא נדחתה. ובאמת, אם אנחנו אומרים שהסיבה שהפירות האלה מתחייבים בתרומות ומעשרות כי הוא קבע עליהם לשון אכילה, אז אין מכאן ראיה ששבת קובעת למעשר, כמו שאמר רב נחמן. אבל דוחה הגמרא ואומרת, שלפי דעתו של רבי אליעזר, יש כאן כן הוכחה לרב נחמן. למה? כי כדי שפירות שקבעו לשון אכילה, שקבעו עליהם לאכול אותם, בקביעות, התחייבו במעשרות, לפי דעתו של רבי אליעזר, הם צריכים לעמוד בתנאי סף. צריכים לעמוד בתנאי מסוים. מה התנאי? שהפירות האלה שלקחתי אותם מתוך ערימת הפירות וקבעתי עליהם לשון אכילה, הם יישארו בקביעותם, וגם אם אחרי שסיימתי לאכול, יישאר לי עוד פירות, המותר הזה לא חוזר חזרה לשער הערימה, אלא הוא נהיה קבוע בפני עצמו, זה נקרא קביעות לשון אכילה. אבל אם המותר חוזר חזרה לשאר הפירות, זה לא נקרא שקבעתי על הפירות האלה לשון אכילה, ואז הפירות האלה מלכתחילה לא מתחייבים בתרומות ומעשרות. שואלת הגמרא, אם כן לפי דעתו של רבי אליעזר, והלא מותרו חוזר? הרי פה בפירות שעומדים לייבוש, כשאדם מכין את הפרי הזה אני לוקח למחר וכולי, מה שבסופו של דבר, אם הוא לא יאכל בשבת, הוא יחזיר חזרה, הוא לא צריך להחזיר, זה כבר כאן. זאת אומרת, הוא מתחילה לא לקח את זה בכלל. הוא רק אמר, מהפירות האלה אני אקח למחר. מה שהוא לא ייקח יישאר כאן. אז זה כמו מותרו חוזר. לפי דעתו של רבי אליעזר, הקביעות לשון אכילה במקרה הזה לא מחייבת במעשרות, כי זה לא נקרא קביעות. אז לפי דעת חכמים, שהם לא מציבים את התנאי הזה, ואם אדם קובע לשון אכילה על פירות, הם כבר מתחייבים בתרומות ומעשרות, אז אפשר להעמיד שהמשנה שלנו, באמת, הסיבה שהיא עוסקת דווקא בשנת שביעית, ולא בשאר שנים, כי בשאר שנים באמת הפירות מתחייבים בתרומות ומעשרות כשהוא קובע עליהם לשון אכילה. אבל, לפי דעתו של רבי אליעזר, שמעינה לי לרבי אליעזר דאמר, כל היכא דמותרו חוזר לא קבע. כל מקרה שאדם לוקח פירות וקובע עליהם לשון אכילה, אבל אם בסופו של דבר יישארו לו בפירות האלה שהוא לא יאכל מהם, הוא יחזיר אותם בחזרה לשאר הערימה, זה לא נקרא שהוא קבע על הפירות האלה. ולכן הם לא מתחייבים בתרומות ומעשרות. אז אם כן, למה המשנה מעמידה את האפשרות לעמוד ולקבוע איזה פירות הוא לוקח למחר, דווקא בשנת שביעית? הרי גם אם זה לא היה שנת שביעית, גם אם זה שאר שנים שהפירות כן מתחייבים בתרומות ומעשרות, כאן מדובר בפירות שלא נגמרה מלאכתם, וגם אם הוא קובע את הפירות האלה והאלה, אני רוצה לאכול למחר, הרי מכיוון שאם בסוף הוא לא יאכל, אז הפירות הרי נשארים פה ביחד עם שאר הפירות האחרים, אז הפירות לא מתחייבים בתרומות ומעשרות, אז אם כן, מה הסיבה שבכל זאת מדברים פה דווקא בשנת שביעית ולא בשאר השנים? כי שבת קובעת! אז לפי דעתו של רבי אליעזר, בוודאי שיש הוכחה לרב נחמן ששבת קובעת, וזה באמת המסקנה של הגמרא, שלפי רבי אליעזר, יש הוכחה לרב נחמן ששבת קובעת. רק לפי דעת חכמים שחולקים על רבי אליעזר, באמת אפשר להעמיד את המשנה, שהסיבה למה הפירות האלה בשאר השנים היו מתחייבים בתרומות ומעשרות, ולכן מדברים פה דווקא בשנת שביעית, כי בשאר השנים זה שהוא קובע לשון אכילה לפירות האלה, זה מה שמחייב אותם בתרומות ומעשרות. איפה מצאנו באמת את הוויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר, האם כשמאדם קבע לשון אכילה על פירות, כדי שזה יהיה חייב בתרומות ומעשרות, אני צריך שמה שישאר הוא לא יחזיר בחזרה. לפי דעתו של רבי אליעזר, ולפי דעת חכמים, גם אם מה שישאר הוא יחזיר בחזרה, זה נקרא שהוא קבע לשון אכילה. איפה מצאנו את הוויכוח הזה? דתנן משנה במסכת מעשרות. הנוטל זיתים מן המעתן, כלי שנקרא מעתן. זה כלי ששם אוספים את הזיתים, משהים אותם שם, עד שהם מתרקחים, ואז לוקחים אותם לבית הבד כדי לרסק אותם, לעשות מהם שמן זית. כשפירות כשזיתים נמצאים במעתן, ודאי לא נגמרה מלאכתם, כי הם מיועדים לבית הבד לעשות מהם שמן זית. אז הם לא חייבים עדיין בתרומות ומעשרות, כי לא נגמרה מלאכתם. אם הוא רוצה לאכול מהזיתים האלה, אז אם הוא לוקח זיתים בודדות, טובל אחת אחת במלח ואוכל בלי להפריש תרומות ומעשרות, כי עדיין לא נגמרה מלאכתם, וזה לא נקרא גם שהוא קובע אכילה כשהוא לוקח זית אחד ואוכל. אבל ואם הוא לקח כמות של זיתים, ואם טבל ונתן לפניו 10 זיתים, שזה כבר אכילת קבע, כאן אנחנו נכנסים לנושא שבו אנחנו עוסקים, האם שאני קובע לשון אכילה, זה מחייב בתרומות ומעשרות או לא. לפי דעת חכמים, חייב במעשרות, כי קביעות אכילה מחייבת בהפרשת תרומות ומעשרות. רבי אליעזר מציב תנאי ואומר, הדברים שלו כרגע לא לגמרי מפורשים והגמרא תפרש אותם. תלוי האם המעתן הזה, הכלי שבו הזיתים מונחים, הוא טהור או טמא. אם הוא לוקח מן המעתן טהור והזיתים בו טהורים, אז חייב להפריש מעשרות. ואם הוא לוקח מן המעתן טמא, שהזיתים שם טמאים, אז הוא פטור מלהפריש תרומות ומעשרות. למה? מפני שהוא מחזיר את המותר, הוא יכול להחזיר את שאר הזיתים שבסופו של דבר הוא לא אכל, לקח 10 זיתים, אכל 6-7, נשארו לו 4 או 3, מחזיר אותם. אז זה לא נקרא שהוא קבע. מה זה קשור האם הזיתים טמאים או טהורים, האם הוא יחזיר או לא יחזיר? ואבינן בא, הקשנו על המשנה, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה, מה ההבדל אם זה זיתים טהורים או טמאים? ואמר רבי אבאו, הבן אדם שהוא אוכל מהזיתים, הוא נטמא למשל טומאת מת. כשהוא לוקח זיתים, תלוי איזה זיתים הוא לוקח. אם הזיתים כאן במעתן טהורים, והוא לקח כמה זיתים והקפיד מאוד לא לגעת בשאר הזיתים, רק מה שהוא לקח, הזיתים שהוא לוקח הם מיד נטמאים. ושאר הזיתים טהורים. אכל כמה מהזיתים נשארו לו. הוא יחזיר אותם לשאר הזיתים שבמעתן? לא. כי שאר הזיתים שבמעתן טהורים, והזיתים שהוא לקח נטמאו ממנו. לכן, זה ההבדל. רישה, במעתן טהור, אבל בגברא טמא. הזיתים שבמעתן טהורים, אבל הזיתים שבן אדם לקח, נטמאו. זה לא מעצי מהדר לי. מותרו אינו חוזר. מה שנשאר מהזיתים, הוא לא יכול להחזיר חזרה למעתן. לכן, מה שהוא לקח, קבע עליו לאכילה, מתחייב בתרומות ומעשרות. סייפה מדובר במעתן טמא, וגם הגברא טמא כמובן, כמו במקרה הקודם. ההבדל הוא שהמעתן טמא. ואם כן, הבן אדם לקח 10 זיתים. נשארו לו. יכול להחזיר חזרה, כי גם הזיתים שהוא לקח וגם הזיתים שבמעתן טמאים. דמצי מהדר לי, אז מותרו חוזר, אז זה לא נקרא קביעות. מה שהוא לקח בשביל לאכול, לא נקבע בלשון אכילה. כי הוא יכול להחזיר את מה שישאר ולטחון את זה, לעשות מזה שמן זית. לכן, זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. ואם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר, אנחנו רואים שכדי שלשון קביעות לאכילה תחייב בתרומות ומעשרות, זה צריך להיות שמה שלקחתי וקבעתי עליו לאכילה, אני לא יכול להחזיר אותו חזרה לשאר הפירות. אבל אם לא, אם אני יכול להחזיר את זה לשאר הפירות, זה לא נקרא קביעות לאכילה. וכאן, בפירות שנמצאים לייבוש, הפירות שאני לוקח אני יכול להחזיר. אז אם כן, גם אם אני קובע אותם לאכילה, זה לא מתחייב במעשרות. אז למה בכל זאת זה מתחייב? כי זה לקחת את זה לכבוד שבת, והשבת קובעת למעשר. ננסה הגמרא לדחות מי אמר. אולי נסביר שמתנית אינמי במוקצה טהור וגברא טמא. אולי מדובר פה שהפירות טהורים, והבן אדם שעומד על המוקצה ואומר מכאן אני אוכל למחר, הוא בעצמו טמא, ומה שהוא לוקח נטמא, זה לא מצא מהדר לה, אז הוא לא יכול אחר כך להחזיר את מה שהוא לקח. ולכן זה נקבע בזה שהוא ייחד את זה לאכילה. מבארת הגמרא, אי אפשר לבאר את זה אצלנו במשנה. והלא מוחזרים ועומדים הם. זה כמו שהוא יחזיר את זה כבר. כי הרי הפירות עדיין הוא לא לקח אותם בכלל, שאתה יכול עכשיו לדון האם יחזיר או לא יחזיר. הרי הפירות כולם עדיין נמצאים פה ביחד. רק מה? הוא אמר, מהפירות האלה אני לוקח. אבל הוא הרי לא לקח אותם. אז בוודאי שאם בסופו של דבר הוא ייקח רק חלקם, ואת החלק האחר הוא ישאיר, אז הוא יכול להשאיר את זה שם. מדי שמותרו לא צריך לחזור, כי הוא כבר מוחזר. אז באמת לפי דעתו של רבי אליעזר, אפשר להוכיח מהמשנה שלנו, כמו דבריו של רב נחמן, לא קביעות לשון אכילה גורמת שיתחייב את תרומות ומעשרות, אלא השבת קובעת. זה שהוא כתוב את פסוק אומר וקראת על השבת עונג. עונג שבת קובע, לפי דעתו של רבי אליעזר. אלא, אמר רב שימי בר אשי, נכון, מרבי אליעזר יש הוכחה, שבת קובעת. פירות, גם אם לא נגמרה מלאכתם, שהם אמורים להיות פטורים מתרומות ומעשרות, עצם זה שהם מוכנים לכבוד שבת, השבת קובעת שמתחייבים בתרומות ומעשרות. אבל עדיין, אני לא בטוח שיש מכאן הוכחה לרב נחמן. כי הרי רב נחמן סובר שרק, לכאורה, רק שבת קובעת. אבל למשל, אם אדם היה לו פירות שלא נגמרה מלאכתם עדיין, לא יפרישו, לא התחייבו בתרומות ומעשרות, כי עדיין לא סיימו להשלים את המלאכה בהם. ובא בעל הפירות והפריש תרומה מהפירות האלה, פירות שפטורים ממעשרות. הפריש תרומה, נתן לכהן. או שלא נתן עדיין לכהן, אבל הפריש תרומה. לפי דעתו של רבי אליעזר, באותו רגע הפירות נהיו טבל. חייבים להשלים ולהפריש גם את שאר המעשרות. מעשר ראשון, מעשר שני או אני. למה? הרי לפני רגע לא הייתי צריך להפריש אפילו תרומה. הפרשתי תרומה. אז מה, עכשיו אני חייב להפריש גם את שאר המעשרות, ובלי זה זה יהיה טבל? התשובה היא כן. כי לפי דעתו של רבי אליעזר, אם הפרשת תרומה מהפירות, קבעת אותם גם לשאר המעשרות. רבי אליעזר, כאמרת, אתה רוצה להעביר ראיה מדבריו של רבי אליעזר? רבי אליעזר לטעמי, הוא מחמיר והוא סובר על דברים נוספים שקובעים למעשר, לא רק שבת קובעת למעשר, דאמר גם תרומה למשל קבעה, וכל שכן שבת, שזה אכילה חשובה, בוודאי שהיא קובעת פירות שהכינו אותם לשבת, לפי דעתו של רבי אליעזר, בוודאי שהם מתחייבים בתרומות ומעשרות, עצם זה שקבעו אותם לצורך אכילת שבת. אבל חכמים שחולקים על רבי אליעזר וסוברים שתרומה, אם אדם מפריש, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להפריש גם את שאר המעשרות. אם הפירות לא נגמרה מלאכתם, הוא לא חייב עדיין להפריש את שאר המעשרות, אז שבת גם לא תקבע לפי דעתם. יכול להיות ששבת גם לא תקבע לפי דעתם. אז אם רב נחמן בא לדבר לפי דעת חכמים, שסוברים שתרומה לא קובעת, ובכל זאת שבת כן קובעת, אז אין ראיה מדבריו של רבי אליעזר. כי לפי רבי אליעזר גם תרומה קובעת. בעצם זה שאדם מפריש תרומה מפירות, אפילו שהפירות לא נגמרה מלאכתם, הם מחויבים עכשיו גם בשאר המעשרות. איפה מצאנו שלפי דעתו של רבי אליעזר, אם הפרישו תרומה מפירות שעדיין לא מחויבים בתרומות ומעשרות, כבר מעכשיו יהיו מחויבים גם להפריש את שאר המעשרות. נתנן, פירות שתרמם עד שלא נגמרה מלאכתם, לפני נגמר המלאכה, כבר נתן עליהם תרומה, רבי אליעזר אוסר לאכול מהם הרי. כל שכן קבע, אבל אפילו הרי, הם מחויבים בתרומות ומעשרות, כי הוא הפריש עליהם תרומה, קבע אותם עכשיו גם למעשרות. וחכמים מתירים לאכול מהם אכילת הרי. רק אכילת קבע בוודאי שיהיה אסור לאכול מהם, כי אכילת קבע גם לפני גמר מלאכה אסור. אבל אכילת הרי, יהיה מותר לאכול מהפירות האלה, למה? הפרשתי תרומה, אז מה אם הפרשת תרומה? לא היה גמר מלאכה עדיין של הפירות, אז הם עדיין לא מחויבים בשאר המעשרות. אם כן, דבריו של רב נחמן, שאמר שבת נחמן, אם הכנתי פירות בשביל אכילת שבת, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות אפילו שלא היה גמר מלאכה שלהם. לא מצאנו עד עכשיו דעה שסוברת ששבת קובעת למעשר. אמנם רבי אליעזר סובר ששבת קובעת למעשר, אבל לפי דעתו גם תרומה קובעת למעשר. אז אם כן, לא ברור שיש לנו הוכחה לפי דעתו של רב נחמן. אין לנו לכאורה הוכחה לדבריו של רב נחמן. אלא אם כן נאמר שרב נחמן סובר כמו רבי אליעזר וגם תרומה קובעת למעשר. ונסה הגמרא להוכיח מידת חכמים. תשמע מסעיפה של המשנה. הרי המשנה אמרנו כל הזמן שיש ויכוח, רבי אליעזר וחכמים, כשיש לי כאן פירות ש... פרסתי אותם, שטחתי אותם לייבוש. והם כמעט לגמרי יבשים, עדיין לא לגמרי. יש כאלה שכבר אוכלים את הפירות במצב הזה. אם אני אזמין את הפירות לפני שבת ויכין אותם שאני אוכל לאכול מהם בשבת, אז זה יהיה מותר לאכול מהם בשבת. מדובר פה בשנת שביעית. איך אני מכין אותם? לפי רבי אליעזר, מספיק שאני אומר מכאן אני אוכל, ומה שאני אוכל להתברר שזה מה שהכנתי. לפי חכמים צריך לפרט ולומר בדיוק איזה פירות אני לוקח וגם לסמן אותם. ומדובר פה בשנת שביעית. ואם זה לא בשנת שביעית, אלא בשאר שנים, זה יהיה שונה. במה ההבדל בין שנת שביעית לשאר שנים? שנת שביעית, הפירות פטורים מתרומות ומעשרות, ובשאר שנים הם חייבים מתרומות ומעשרות. חכמים אומרים, עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן, סוברים חכמים שכשבאנם רוצה שתהיה לו אפשרות לאכול מהפירות שבה, ששטח אותם לייבוש, והם לא התייבשו עדיין לגמרי, שיהיה מותר לאכול מהם בשבת, צריך להכין אותם מלפני שבת, ואם זה מדובר פה בשנת שביעית, עצם זה שהוא הכין אותם, כבר יהיה לו מותר לאכול מהם למחר. טעם עד ערב שבת בשביעית, דלאו בר איסור איהו, שהוא לא צריך להפריש תרומות ומעשרות על הפירות האלה. את תדייק מפה, ואם זה היה בשאר שני שבוע, בשאר השנים שהם לא שנת שביעית, שכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, זה בני איסור איננו, אז גם אם אני אזמין אותם לפני שבת, זה לא מועיל, כי אסור לי לאכול מהם בשבת, הם אסורים כי לא הפרשתי להם תרומות ומעשרות. נשאלת השאלה, אבל עדיין לא נגמרה מלאכתם. למה שהם יהיו חייבים בתרומות ומעשרות? מה תגיד, מה איתם? עליו משום דשבת קבעה, זה שאני מכין אותם בשביל לאכול מהם בשבת, זה קובע ומחייב אותם בתרומות ומעשרות. דוחה הגמרא, לא. אתה יודע למה הם חייבים בתרומות ומעשרות? באמת, לא חייבים לומר כמו דבריו של רב נחמן. שרב נחמן אמר ששבת קובעת בתרומות ומעשרות, יכול להיות ששבת לא קובעת בתרומות ומעשרות, הסיבה שכאן הם מתחייבים בתרומות ומעשרות, ולכן אם זה לא היה שנת שביעית, לא הייתי יכול להזמין את הפירות מלפני שבת, ואז הם יהיו מותרים, כי אני צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות, שאני אתם כיוון דאמר, מכאן ועד כאן אני אוכל למחר, והוא גם סימן ואמר, פה אני הולך לאכול למחר, הפירות האלה שהוא הזמין, הוא קבע להם לשון אכילה, קבע לי, זה נהיה אכילת קבע. הוא קבע על זה שם של אכילה, זה לבד מחייב את הפירות בתרומות ומעשרות, גם אם זה לא מיועד לשבת. ולכן, אם זה היה שאר שנים, הוא לא היה יכול לאכול מזה למחר, כי הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אבל בכיוון שזה שנת שביעית, הוא יכול כן לאכול מזה למחר. שואלת הגמרא, יחי, מה עירי השבת? למה המשנה עוסקת דווקא בערב שבת? יכול לדבר על כל יום. אם האדם אמר, מכאן אני אוכל למחר, אז אם זה בשנת שביעית, הוא יכול לאכול, אבל אם זה שר שני שבוע, שזו לא שנת שביעית, הוא לא יכול לאכול, עצם זה שהוא קבע עליהם לשון אכילה. אפילו בכל נעמי, גם כן יהיה אסור. מתרץ את הגמרא, כמו שאמרנו קודם, הקמא שמלן, באמת, קודם כל, המשנה כאן באה לחדש רק את הדבר הזה, שזה שהוא קבע לשון אכילה על הפירות, זה מה שמחייב אותם בתרומות ומעשרות. אז אתה שואל למה זה כתוב כאן לעניין שבת ויום טוב? באו לחדש כאן חידוש, שהפירות האלה הם לא יהיו מוקצה, אפילו שלא הפרישו עליהם תרומות ומעשרות, והם טבל. דה טבל מוכן הוא אצל שבת, וזה לא נקרא מוקצה. במה המשמעות שזה? הרי אני מילא לא יכול לאכול מהפירות האלה, כי הרי לא הפרשתי להם תרומות ומעשרות, והם חייבים בתרומות ומעשרות. שאם אני אעבור על האיסור שאסרו חכמים בשבת ויום טוב להפריש תרומות ומעשרות, ואני אפריש, אם עבר ותקנו מתוקן, והפירות האלה לא יהיו מוקצים. כדי שהם לפני כן היו טבל, זה לא היה מוקצה. זה רק היה חסרון שצריך לפרש עליהם תרומות ומעשרות. הפרשתי תרומות ומעשרות, אפילו שזה היה באיסור, הפירות האלה מותרים באכילה. מאיפה ההוכחה במשנה שלנו, שטבל הוא לא מוקצה, ואם אני אפריש, אעבור על האיסור ויפריש תרומות ומעשרות בשבת, הפירות יהיו מותרים, והם לא יהיו מוקצים, מכיוון שבמקצת שבת הם היו אסורים, אז הם נשארו אסורים לכל השבת. מי אמר שטבל הוא לא נחשב מוקצה? אז כמו שאמרנו קודם, שדבריו של רש"י, שמדויק בלשון המשנה. המשנה אומרת, שמותר לך תחילה לעמוד, עומד אדם על המקום שהוא העמיד שם פירות לייבוש, והוא אומר, מכאן אני אוכל למחר, או שהוא מסמן ואומר בדיוק איזה פירות הוא הולך לאכול למחר, ואז הפירות האלה יהיו מותרים. ומדובר פה בשנת שביעית. תדייק מפה, שאם זה מדבר לא בשנת שביעית, אז לכתחילה אסור לי לומר את זה. זה לא יועיל שאני אומר את זה. למה? כי צריך להפריש תרומות ומעשרות. ובשאר שנים שצריך להפריש תרומות ומעשרות, אם אני אומר מכאן אני אוכל למחר, אני קובע לשון אכילה על הפירות האלה, אז הם מתחייבים מתרומות ומעשרות, אז גם אם אני אומר את זה, אני עדיין לא אוכל לאכול מהפירות, כי צריך להפריש עליהם תרומות ומעשרות, אז לכן בדיעבד אם אני אומר, אז תהיה לי אפשרות לאכול מהפירות, אם אני אפריש תרומות ומעשרות, אם אני אעבור על האיסור של החכמים, ואני אפריש תרומות ומעשרות. בשנת שביעית לכתחילה אני יכול לומר את זה. בשאר שנים אני לא יכול להגיד את זה לכתחילה, כי אני צריך עדיין להפריש תרומות ומעשרות, אבל בדיעבד אם אמרתי, ואני אפריש, יעבור על האיסור ויפריש תרומות ומעשרות, הפירות יהיו מתוקנים. כי אם טבל נחשב מוקצה, המשנה לא הייתה צריכה לכתוב לכתחילה עומד אדם על המוקצה ואומר מכאן אני אוכל למחר בשנת שביעית. אלא הייתה צריכה לומר, העומד על המוקצה ערב שבת בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר, הרי זה מן המוכן. אבל בשאר שנים זה לא מן המוכן. למה? כי גם אם הוא יפריש תרומות ומעשרות בשבת זה יישאר מוקצה, כי טבל הוא מוקצה. אבל מכיוון שכתוב לשון לכתחילה, אתה תבין, בשביעית לכתחילה אתה יכול לעשות את זה. בשאר השנים, רק בדיעבד אם עשית את זה, וגם תעבור על האיסור ותפריש תרומות ומעשרות, רק אז הפירות האלה יהיו מוכנים. כשהבאנו את אותה הוכחה מרבי אליעזר, כאן אנחנו המשכנו והקשנו. מה אתה אומר? שהסיבה שהפירות מתחייבים מתרומות ומעשרות, זה לא בגלל ששבת קובעת, אלא בגלל שקבע לשון אכילה על הפירות, והלא מותרו חוזר. הרי מה שהוא לא אוכל, בסופו של דבר הוא משאיר כאן בפירות המיובשים. ואם כן, זה לא נקרא קביעות לשון אכילה. אבל שמענו שלפי רבי אליעזר, אם מה שנשאר הוא משאיר, אם מה שנשאר לו מהפירות שהוא הזמין, הוא לא ייקח בסופו של דבר, אלא ישאיר את זה ביחד עם שאר הפירות, אז אם כן, זה לא נקרא קביעות לשון אכילה, אז אם כן, למה אתה אומר שזה נחשב, זה שהוא קבע לשון אכילה, מחייב את זה במעשרות? כי התשובה היא, באמת אנחנו לא מדברים לפי רבי אליעזר, אנחנו מדברים לפי דעת חכמים, שלפי דעתם, גם אם מה שישאר לך אתה מחזיר לשאר הערימה, עדיין מה שאתה קבעת על הלשון אכילה, מחייב בתרומות ומעשרות, כמו שביארנו כשאמרנו את זה במקומו. בכל אופן, הבאנו כאן את דבריו של רבי אליעזר, שהוא כן אומר, שמאכלים של שבת, גם אם לא נגמרה מלאכתם, עצם זה שזה מיועד לשבת, זה מתחייב בתרומות ומעשרות. שואלת הגמרא אורי מינהי, יש לי סתירה ממשנה? המשנה אומרת ככה, היה אוכל באשכול של ענבים שלא נגמרה מלאכתו. ואוכל מזה אכילת ארעי. אכילת ארעי מותר לאכול מפירות שלא נגמרה מלאכתם, גם בלי לעשר אפילו מדרבנן, מותר. ונכנס מהגינה, ששם הוא ליקט את הענבים, לחצר, תוך כדי שהוא אוכל. רבי אליעזר אומר, יגמור, ימשיך לאכול מהענבים. אפילו שכשאתה מכניס דרך הפתח לחצר פירות, זה מחייב במעשרות. אבל כאן, מכיוון שהענבים לא נגמרה מלאכתם, אז הכניסה לחצר לא מחייבת לפי דעתו של רבי אליעזר במעשר. רבי יהושע אומר, לא יגמור. למה? אפילו שהענבים לא נגמרה מלאכתם, אבל זה שאתה מכניס אותם לחצר, דרך הפתח מחייב אותם במעשרות. וכן, אדם אוכל בערב שבת אשכול של ענבים, וחשכה בלילי שבת, נכנסה שבת. רבי אליעזר אומר, יגמור, רבי אליעזר. רגע, אבל שבת לא קובעת למעשר, את הענבים האלה שלא נגמרה מלאכתם? אתה רואה מפה לכאורה, שבת לא קובעת למעשר לפי רבי אליעזר, זה סותר את מה שהוא אמר קודם, ששבת קובעת. רבי יהושע אומר, לא יגמור, כי השבת קובעת גם בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אבל לכל פנים, מדבריו של רבי אליעזר, יש סתירה. אמרת קודם שלפי רבי אליעזר, שבת קובעת למעשר, אפילו פירות שלא נגמרה מלאכתם. פה אתה רואה שלא לכאורה. תרץ את הגמרא, הטעם. מה שרבי אליעזר אומר, שאם נכנסה שבת, הוא יכול לגמור ולאכול את הפירות שלא נגמרה מלאכתם, זה לא שהוא יאכל את הפירות בשבת עצמה. כדי קטן איתם, הרבי נתן אומר, לא כשאמר רבי אליעזר יגמור, במקרה של הוא נכנס לחצר, בחצר עצמה יגמור. כי גם רבי אליעזר מודה, שברגע שמכניס פירות אפילו שלא נגמרה מלאכתם, הוא מכניס אותם לחצר, אסור לו לאכול מהם יותר, אפילו אכילת ארעי, אלא יוצא חוץ לחצר ושם יגמור את אכילתו. זה שהוא הכניס את הענבים לחצר, אם הוא מוציא אותם אחר כך, הם לא מתחייבים עדיין במעשרות אם לא נגמרה מלאכתם של הענבים. וכן, לא כשאמר רבי אליעזר, אם הוא אכל ענבים בערב שבת וחשיכה לילי שבת תגמור, הכוונה בשבת תגמור. כי אם הוא יאכל את זה בשבת, שבת קובעת למעשר. אפילו שזה דבר שלא נגמר מלאכתו. אלא מה כן? ממתין למוצאי שבת. ובמוצאי שבת תגמור לאכול את הענבים האלה. למה? הרי הענבים האלה, כשנכנסה שבת, קבעה אותם למעשר, התשובה היא מה פתאום? מתי שבת קובעת למעשר לפי רבי אליעזר? פירות שייחדו אותם לאכילה בשבת. אבל כאן את הענבים הוא לא ייחד לאכול בשבת. אלא הוא אכל את זה בערב שבת והוא ממשיך לאכול במוצאי שבת. אז רבי אליעזר מודה שהפירות האלה לא נקבעו למעשר כי לא נגמרה מלאכתם. בכל אופן, עד כאן אמרנו את דבריו של רב נחמן. שבת, אדם הכין אוכל בשביל לאכול ממנו בשבת, גם אם לא נגמרה מלאכתו של האוכל הזה, עצם זה שהוא הכין אותם לשבת, שבת קובעת למעשר. מביאה הגמרא דעה חולקת. קיית הרבין מארץ ישראל אמר בשם הרב של ארץ ישראל, רבי יוחנן. שבת לא קובעת למעשר, ולא רק שבת לא קובעת למעשר, אלא כל ארבעה דברים שיש דעה שסוברת, שהם קובעים למעשר אפילו דברים שלא נגמרה מלאכתם, רבי יוחנן לא סובר כמו הדעה הזאת, אלא הוא פוסק שכל ארבעה הדברים האלה לא קובעים. דבר שלא נגמר מלאכתו, לא נקבע למעשר, למרות שיהיה בו אחד מארבעה דברים שעכשיו אנחנו מפרטים. אחד שבת, זה שהוא הכין את זה לצורך מאכלי שבת, ואחד תרומה, גם הוא התחיל כבר להפריש, הוא הפריש תרומה מהפירות האלה שלא נגמר מלאכתם, הוא לא מחויב עדיין להפריש את שאר המעשרות, ואחד, אם הוא הכניס את הפירות לחצר, אבל הפירות האלה עדיין לא נגמר מלאכתם. ואחד מקח, הוא מכר את הפירות לחברו, שיש דעה שסוברת שזה בעצמו כבר מחייב את הפירות במעשר, אפילו שלא נגמרה מלאכתם, בכל זאת דעתו של רבי יוחנן, כולם אין קובעין למעשר, אלא בדבר שקודם נגמרה מלאכתם. נגמרה מלאכתו, אז שבת קובעת, תרומה, חצר, מקח, אפילו שעדיין לא, אומרת ככה, אם הוא הכניס לחצר את הפירות שנגמרה מלאכתם, מתחייבים בתרומות ומעשרות ודאי, אבל גם אם הוא לא הכניס לחצר, אם הוא הכין אותם לשבת, או שהוא הפריש מהם תרומה, או שהוא עשה, מחר את זה, זה מחייב את זה בתרומות ומעשרות. מה החידוש שארבעת הדברים האלה, שבת, תרומה, חצר, מקח, לא מחייבים במעשרות דבר שלא נגמרה מלאכתו? כי בכל אחד מהם יש דעה שסוברת שזה כן מחייב במעשרות, בא רבי יוחנן לפסוק כמו הדעה שחולקת. ומביאה הגמרא בכל אחד מהמקרים, איפה אנחנו מצאנו ויכוח. זה שרבי יוחנן אומר ששבת, מאכלי שבת, אם הם לא נגמרה מלאכתם, למרות שיעדנו אותם לכבוד שבת, הם לא מתחייבים בתרומות ומעשרות, זה בא להפוקה מדברי הלל, שהוא סובר שזה כן מחייב, ורבי יוחנן לא פוסק כמותו. דתניא, המעמר ומלקט פירות ממקום למקום, לקציות, כדי לייבש אותם. כך גורסים פה. וקידש עליהם היום. נכנסה השבת. אמר רבי יהודה, הלל הוא לבדו, לפי דעתו הוא אוסר. שבת קובעת למעשר אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אבל שאר החכמים חולקים על הלל וסוברים, שבת לא קובעת למעשר לפני גמר מלאכה. מה שרבי יוחנן אמר, שאם אדם הכניס פירות שלא נגמרה מלאכתם לחצר דרך הפתח, הם לא מתחייבים בתרומות ומעשרות עדיין, זה בא להוציא להפוקי מדעתו של רבי יעקב. דתנן המשנה אומרת, המעביר תאנים בחצרו לעשות מהם קציות. הכניס אותם לחצר, שוטח אותם בחצר, כדי לעשות מהם תאנים מיובשות. הם עדיין לא נגמרה מלאכתם, כי עדיין לא ייבש אותם. בניו ובני ביתו אוכלים מהם הרי, אכילת הרי, ופטורים מן המעשר, כי אם הוא אוכלים אכילת קבע, בוודאי שזה מחייב במעשר. וכמו המשנה הזאת, פוסק רבי יוחנן. כי הרי ותנא עלה, בברייתא נאמר שיש על זה ויכוח. כי רבי יעקב מחייב, והתנא שבמשנה פותר, זה דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה שהוא פותר. אומר רבי יוחנן, ההלכה כמו המשנה, כמו דעתו של רבי יוסי בר יהודה, שאם הכנסת לחצר פירות שלא נגמרה מלאכתם, הם לא מתחייבים עדיין במעשרות. מה שרבי יוחנן אומר, שאם אדם מפריש תרומה מפירות שלא נגמרה מלאכתם, זה עדיין לא מחייב אותו להפריש גם את שאר המעשרות, זה בא להפוק מדעתו של רבי אליעזר, שאמרנו שרבי אליעזר סובר, שפירות אפילו אם לא נגמרה מלאכתם, אם הוא יפריש מהם תרומה, הם כבר מחויבים גם בשאר המעשרות. דתנן, כמו שהבאנו, פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתם, לפני גמר מלאכה הוא כבר יפריש מהם תרומה ונתן לכהן. רבי אליעזר אומר שמעכשיו זה נהיה טבל, הוא צריך גם להפריש את שאר המעשרות. אוסר לאכול מעין הרי עד שיפריש את שאר המעשרות, וחכמים מתירים, רבי יוחנן סובר כמו דעת חכמים, כמו דעת הרבים כמובן. מה שרבי יוחנן אומר, שפירות שלא נגמרה מלאכתם, גם אם עשו איתם מקח, הם עדיין לא מתחייבים בתרומות ומעשרות, זה בא ללמד אותנו כדתניה, שיש על זה ויכוח. הלוקח תאנים מהמארץ. אז אם זה במקום שרוב בני אדם לא אוכלים תאנים שהם טריים, אלא מייבשים אותם קודם, במקום שרוב בני אדם דורסים ומייבשים את התאנים, אז לא נגמרה מלאכת התאנים עדיין, כי צריך עדיין לייבש אותם ולדרוס אותם. לכן, הם עדיין לא מחויבים בתרומות ומעשרות. אוכל מעין הרי, אפילו שהוא קנה את זה ממישהו, המקח לא קובע על תרומות ומעשרות בדבר שלא נגמרה מלאכתו. ואחרי שהוא רוצה להפריש מהם תרומות ומעשרות, מעשרן דמי. כשהוא מפריש תרומות ומעשרות, הוא לא מפריש בתור ודאי, שוודאי לא הפרישו אף פעם מהפירות האלה ועכשיו הוא בא להפריש, אלא יכול להיות שכן הפרישו. למרות שהוא לקח את התאנים האלה מהמארץ, שבדרך כלל הם לא מקפידים לעשר, אבל כאן, מכיוון, עכשיו, הם לא מקפידים לעשר, נכון, אבל רוב עמי הארץ כן היו מעשרים, כן היו מפרישים מעשרות. לכן, מעיקר דין תורה, אנחנו תולים שהפירות האלה מאוסרים, כי הולכים לפי הרוב. אבל מכיוון שיש מיעוט שלא מפרישים מעשרות, חכמים תקנו שיפרישו מספק פעם נוספת מעשרות. אז מה שמפריש מהפירות האלה זה רק מספק, מה שנקרא דמי. החידוש פה הוא חידוש גדול, כי הפירות עדיין, כשהחבר קיבל את הפירות מעם הארץ, קנה אותם מהם, הפירות האלה לא היו מחויבים עדיין בתרומות ומעשרות. אז אולי תגיד שעם הארץ לא הפריש תרומות ומעשרות, ודאי לא הפריש, כי זה עדיין לא היה חייב בתרומות ומעשרות. התשובה היא לא, זה לא ודאי. יכול להיות שהוא הפריש תרומות ומעשרות גם לפני שהם התחייבו בתרומות ומעשרות. לכן המעשר שאתה מפריש זה רק מספק. ככה הברייתא אומרת. מדברי הברייתא, קודם כל אנחנו יכולים ללמוד שלושה דברים. שמע מינה תלת. איזה שלושה דברים? דבר ראשון, שמע מינה, מכך, זה שקנית את זה מהמארץ את הפירות, עדיין אינה קובעת. אני לא מתחייב במעשרות אם זה פירות שלא נגמרה מלאכתם, אלא רק בדבר שנגמרה מלאכתו. לכן, כל זמן שעדיין לא היה גמר מלאכה, נכון שקניתי את הפירות מהמארץ, אם אני אוכל אכילת הרי, אני לא צריך עדיין להפריש תרומות ומעשרות. דבר שני, מזה שכתוב שכשכבר מפרישים תרומות ומעשרות, לא מפרישים כמו שמפרישים מטבל, דהיינו תרומות ומעשרות ודאי, אלא רק מספק. שמע מן הרוב מהארץ מעשרים הן. ודבר שלישי, שמע מינה, מעשרין דמי מעמי הארץ, ואפילו שכשקניתי את זה מעם הארץ, זה הדבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו, ועדיין לא התחייב בתרומות ומעשרות, אז למה שעם הארץ, למה שאני אחשוב אולי עם הארץ יפריש על זה מעשרות? הרי עדיין זה לא מחויב בתרומות ומעשרות. בכל זאת, יש ספק, אולי עם הארץ כן יפריש על זה תרומות ומעשרות, לכן כשאני מפריש, אני לא מפריש, בתורת ודאי, אלא רק בתורת ספק. ולאפוקי מעד אתנן. רבי יוחנן, שבא לומר, שזה שקניתי פירות ממישהו, אבל הפירות האלה לא נגמרו, לא נגמרה מלאכתם, הפירות לא מתחייבים מתרומות ומעשרות, זה בא להוציא מהדעה במשנה הבאה, המחליף פירות עם חברו, שזה כמו מקח, אני נותן לך פירות האלה, אתה מביא את הפירות האחרים, כנגדם. בין אם זה קונה, לוקח תאנים בשביל לאכול, וזה גם כן לוקח את הפירות בשביל לאכול. שאז נגמרה מלאכתם כבר. ואם כן, המקח קובע. במקרה הזה בוודאי שהמקח קובע לתרומות ומעשרות. כי אם לקחתי את הפירות בשביל לאכול, אז הפירות פה מוכנים לאכילה, זה נקרא שנגמרה מלאכתם. בין אם זה לקחת פירות בשביל לעשות מהם קציות, דהיינו שלא נגמרה מלאכתם. הוא לוקח תאנים טריים בשביל לעשות מהם תאנים מיובשים, וזה לוקח גם כן את התאנים מחברו תאנים טריים בשביל לעשות מהם תאנים מיובשים. זאת אומרת, כשמחליפים את הפירות עדיין לא נגמרה מלאכתם. בכל זאת, לפי התנא הראשון כאן בברייתא, במשנה, הוא סובר שפירות, אפילו אם לא נגמרה מלאכתם, ברגע שעשו בהם מקח, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. לכן הוא יהיה חייב להפריש. בין אם זה לקח את הפירות בשביל לאכול, הוא רוצה את התאנים האלה לאכול כשהם טריים, וזה מתכוון לעשות מהם קציות, ומבחינתו זה עדיין לא נגמרה מלאכתם, בכל האופנים האלה חייב במעשרות. למה? כי לפי התנא הראשון כאן במשנה, עצם המקח שהחלפנו בינינו פירות, זה כמו מקח, מחייב בתרומות ומעשרות גם פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתם. גם אם אני מתכוון את התאנים האלה לייבש, והם עדיין לא יבשים, עצם זה שעשיתי בהם מקח, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. בא רבי יהודה לחלוק והוא אומר, אם אדם מתכוון לאכול את הפירות, והוא כאן עשה בהם מקח, אז הוא יהיה חייב להפריש עליהם תרומות ומעשרות, כי יש פה גם גמר מלאכה וגם מקח. אז ודאי חייב בתרומות ומעשרות. אבל זה שלקח את הפירות בשביל לעשות מהם קציות, שאצלו הפירות לא נגמרה מלאכתם. אז אפילו שהוא עשה בהם מקח, אבל מכיוון שהוא לא נגמרה מלאכתם של הפירות מבחינתו, כי הוא עדיין הולך לייבש אותם, הוא יהיה פטור מלהפריש עליהם תרומות ומעשרות, כמו שאמר רבי יוחנן. אומרת, רבי יוחנן פוסק כמו הדעה הזאת, שפירות שלא נגמרה מלאכתם, גם אם עשה בהם מקח, זה לא מחייב בתרומות ומעשרות. הדרן הלך, פרק רביעי במסכת ביצה, פרק המביא, ואנחנו מחיל אל חיל, פותחים בפרק האחרון, פרק חמישי, פרק משילין. אומרת המשנה, אחד שיש לו חיטים, שעורים על הגג, והנה הוא רואה שמתחיל להיות מעונן, הקדוש ברוך הוא הולך לתת מתנה טובה, גשמי ברכה. אבל אם הם ירדו על החיטים האלה, הם עלולים להרכיב. החיטים האלה הם לא מוקצים. אפשר לאכול אותם כשהם לחים, גם אם הם לא יבשים. לכן, מצד דין מוקצה אין כאן איסור. רק מה? הוא רוצה להכניס את החיטים לתוך הבית, זה טרחה יתרה. אז אם יש חלון שצריך להרים את התבואה ולהשליך דרך החלון, זה אסור. אבל אם יש ארובה, בגג עצמו יש פתח, ברצפה של הגג, ישר לתוך הבית, אז זה מותר, משילין פירות דרך הארובה ביום טוב. אבל דווקא ביום טוב, לא בשבת. בשבת לא יתירו את הטרחה הזאת. וכן, אם יש לו פירות בתוך הבית, ויורד גשם ומטפטף לתוך הבית, והוא רוצה שהפירות לא יתקלקלו, מכסים פירות בכלים, מפני הדלף, גשם שנוטף מהגג, שלא ייפסד הממון שלו, זה מותר. וכן, כדי יין וכדי שמן שמטפטף עליהם מהגג, מותר לחסות אותם בכלים. עכשיו, אם מטפטף מים מהגג והוא רוצה שהבית לא יתלכלך, הוא רוצה לשים כלי לקבל את המים האלה, כדי שהבית לא יתלכלך, זה מותר אפילו בשבת. נותנים כלי תחת הדלף לקבל את המים שדולפים מהגג, אפילו אף בשבת. בטח ביום טוב ודאי שמותר. המשנה אומרת, משילין, הכוונה משליחים, מלמעלה ללמטה. יש 5 לשונות של השפלה, שעם כל 5 לשונות האלה, אפשר להשתמש בשביל לומר שמשפילים את הפירות דרך הארובה. אפשר לבאר, ידוע שבהושענא רבה אנחנו חובטים את הערבות, כמה ערבות, נוהגים לקחת 5 ערבות, כמה פעמים חובטים אותם? 5 פעמים, למה? כדי להמתיק חמש גבורות, כידוע. אז כאן יש חמש לשונות של השפלה, יהי רצון שבזה גם כן יומתקו חמש הגבורות, על ידי חמש לשונות ההשפלה שבהם נעסוק עכשיו. מביאה הגמרא איתמר, לרב יהודה ורב נתן, כל אחד מהם הייתה גרסה אחרת במשנה. חד תעני, כמו שאצלנו כתוב, משילין פירות דרך הערובה ביום טוב. וחד תעני, לחד הגרסה הייתה משחילין, שזה לשון שני, שאפשר לגרוס. אמר מר זוטרה, בעצם אין הבדל. שני הלשונות האלה באמת טובים. מתאימים ללשון השפלה שמשליחים מלמעלה למטה את הפירות. אמר מר זוטרה, מן דתני משילין, לא משתבש, הוא לא טועה, כמו שנראה מיד שזה לשון מתאימה להורדה מלמעלה למטה. ומן דתני משחילין, גם כן לא משתבש, הוא גם לא טועה, כי זה גם כן השלכה מלמעלה למטה. איפה מצאנו משילין ומשחילין שזה לשון השפלה מלמעלה למטה? מן דתני משילין לא משתבש, דכתיב הפרשה של התוכחה, פרשת כי תבוא בספר דברים, ושמן לא תסוך, גם יהיה לך זיתים, אתה לא תוכל לעשות מזה שמן בשביל לסוך את האור. למה? כי ישל זיתיך. העץ ישיל, ישליך את הפירות לפני שהם יבשילו. אתה רואה שזה לשון השלכה. ומאן דתני משחילין, גם הוא לא משתבש, דתנן. המשנה במסכת בחורות דף מם, שמונה את סוגי המומים שיש לבהמות שאי אפשר להקריב אותם קורבן, יש שתי מומים. השחול והכסול. דבר פה על בחור, שהוא גם כן סוג של קורבן. מה זה שחול? שנשמטה יריחו. דהיינו, שהיא נהייתה יותר ארוכה. הרגל אחת ארוכה יותר מהרגל השנייה. אתה רואה מפה ששחול זה לשון מלמעלה ללמטה, שהוא יותר ארוך. מה זה כסול? שאחד מירחותיו גבוהה במקום החיבור שלה מחברתה. המקום החיבור הרגיל בכסלים, מה שנקרא בוקה דאטמה, זה בדרך כלל למטה. פה הרגל מחוברת בחלק יותר גבוה בבהמה, יותר קרובה לגג העלייה, הכוונה לעצם הזנב, גבוהה יותר לעצם הזנב. בכל אופן, פה מה הכוונה שחול? הכוונה שהרגל יורדת ללמטה, יותר ארוכה. אתה רואה מפה שזה לשון השפלה. אז זה שתי לשונות, שני לשונות שבאמת יש כאלה שגורסים את זה במשנה. אמר רב נחמן בר יצחק, אם האחד ישתמש באחד משלוש הלשונות הנוספים שיש, מן דתני משירין, לא משתבש, ומן דתני משחירין, לא משתבש, ומן דתני מנשירין, לא משתבש. אם תמצא אחד שישתמש באחד מהשלוש הלשונות האלה, לא ישתבש. זאת אומרת, בסך הכל היה לנו את שתי הלשונות שראינו קודם, שיש באמת כאלה שגרוסים, רב יהודה ורב נתן, לשון השפלה, ורב נחמן בר יצחק מביא שאם יהיה לך אחד שיגרוס שלוש לשונות נוספים, בלשון של השפלה, הוא גם כן לא משתבש. למה? מן דתני משירין, באמת זה מתאים ללשון השפלה מלמעלה ללמטה, הוא לא משתבש. דתנן משנה במסכת נזיר. רבי ישמעאל אומר, נזיר שקיבל על עצמו להיות נזיר למשך תקופה, שלושה דברים נאסרים עליו. אסור לו לאכול או לשתות משהו שיוצא מגפן היין, אסור לו להתאמה למתים, ואסור לו להתגלח ולהסתפר. לכן, מכיוון שאסור לו להתגלח ולהסתפר, לא יחוף את ראשו בדברים שמשאירים שיער. באדמה, שזה יכול להשאיר את השיער, שזה סוג של חימר, מפני שהחימר הזה משאיר את השיער. אתה רואה מפה שכתוב כאן משירין, לשון השלכה של שיער, השפלה של שיער, הורדה. ומן דתני משחירין, לשון של השלכה והשפלה, גם לא משתבש. דתנן, משנה במסכת כלים שעוסקת בכלים מסוימים, מתי הם כן נחשבים כלי, מתי הם לא נחשבים כלי, לעניין קבלת תומה, שכלים מקבלים תומה. אם יש לך כלי שהוא מורכב משני חלקים והם התפרקו, למשל, השחור, טער, טער, למה הוא נקרא שחור? כי הוא משיר את השיער, אז אתה רואה, משחירין זה לשון השרה והשפלה. אז אם יש לו שני חלקים והתפרקו החלקים, עדיין יש להם שם כלי. וכן, הזוג של ספרים, מספריים של ספרים, אף על פי שהם התפרקו, הם נחלקו, הם עדיין מקבלים תומה, הם עדיין תמים, הם נקראים עדיין כלי. בכל אופן רואים שמשחירים לשון שחור, למה תר נקרא שחור? כי הוא משיר את השיער, משחירים זה לשון השרה. ומאן דתני מנשירין, ודאי לא משתבש, יש לי לזה שתי הוכחות. הוכחה ראשונה, דתנן משנה מסכת שבת דף קוף ממבב, מי שנשרו כליו במים, מי שנפלו, הושלחו כליו ונרטבו במים, והוא לובש אותם כשהם עדיין רטובים, מהלך בהם ואינו חושש שיחשדו בו שהוא חיבס את הבגדים בשבת. אתה רואה מפה, מנשירין הכוונה, כמו נשירה, שהם משליחים מלמעלה ללמטה. הנה, מהוכחה נוספת שמנשירין זה לשון השרה, לשון השלחה, מיד אתנן, משנה מסכת פאה, איזה הולקת, שזה אחד ממתנות עניים, שנותנים את זה לעניים, הנושר מעצמו בשעת קצירה, שזה חייבים להשאיר ולתת לעניים. אתה רואה שלשון נושר, זה לשון גם כן של דבר שמושלח ומושפל מלמעלה ללמטה. ועד כאן דף למד ה'.